תודה רבה. אנחנו התחלנו לדבר על הדמיון. רגע, היום זה השיעור האחרון לשלב הזה, נכון? עד אחרי זה, נכון? טוב, בעזרת השם. התחלנו לדבר על הדמיון. קודם כל, מהו? מה היתרונותיו? מה המתנות של הדמיון? אז אני אחזור על זה. דיברנו על שהדמיון זה אחד מכוחות הנפש. חילקנו את הנפש לארבע כוחות, זה הכוח היותר בסיסי נקרא לו, ושתי תפקידים הזכרנו ביחס לדמיון. תפקיד ראשון זה שהוא מאוד מאוד דומה לחושים, הוא זה שעוזר לנו בקליטת המציאות, בסדר? מאוד דומה לחושים שכך עוזרים לנו לחוות ולקלוט מהי המציאות, ככה הדמיון הוא בא ומצרף את החושים, מרכיב אותם, הזיכרון נמצא בדמיון, זה הדבר הבסיסי, יש את זה גם לבעלי חיים. והנקודה השנייה זה שהדמיון הוא ההתנהלות האוטומטית שלנו. זאת אומרת, כשאני פוגש איזה משהו, איך אני קולט, איך אני מגיב, איך אני מתרשם ברגע הראשון, שם זה נעשה בדמיון. זה לא בשכל, השכל הוא הרבה יותר איטי. זה נעשה בדמיון, ובדמיון הזה, מה שבניתי את הדמיון, מה שהנחתי בו, לפי זה ככה אני מגיב. אם בניתי בו ערכים של לשון הרע, אז כשאני אשמע לשון הרע, אז אני אוטומטית אני אגיב בצורה של איזו דחייה, שלא נעים לי, נכון? ואם לא הזנתי אותו בערכים, אלא הוא מאוד מאוד נמוך, אז הוא יתרשם מדברים אחרים. בסדר? זו ההתנהלות האוטומטית שלנו. טוב, זה שני הדברים שאמרנו. אני רוצה עכשיו להמשיך, יש לכם דפים, נכון? פעם קודמת צילמנו שניים, נכון? קצת לדבר על החולשות שיכולות להיות לדמיון, בסדר? אז אולי לפני כן, לפני החולשות, אני אגיד עוד איזה דוגמה, עוד משהו ככה בנתונים על הדמיון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אני רוצה להגיע גם לדמיון בזמננו, אבל זה לא יהיה הפעם, זאת השם יהיה הפעמים באותו. הדמיון, עוד ככה כדי להעביר מה זה, הדמיון הוא ככה, הוא מדמה מילטה למילטה, יודע לדמות, לקשר, בסדר? אמרנו, מאוד מאוד בסיסי, מאוד אוטומטי, יש את זה גם לבעלי חיים. נתנו דוגמה, בוא ניתן דוגמה נוספת, שאם למשל, היה לי איזה אירוע בחיים שמאוד מאוד משמח, וסביב האירוע הזה אני לא יודע מה, שמעתי איזה שיר או ראיתי איזה מראה, נכון? לפני הרבה שנים. אז עכשיו כשאני אפגוש את אותו שיר, אז אני לא אשמע רק את השיר עצמו, זה יציף לי את מה? את כל מה שהיה כשפגשתי בפעם הראשונה, נכון? יכול שהשיר הזה יהיה לי בעצם ערך מאוד, קשר מאוד מאוד מיוחד לשיר הזה, נכון? ולמישהו אחר בכלל לא. זה לא חייב להיות שיר כזה חזק או איזה משהו. פשוט בגלל שאצלי זה מציף לי מהדמיון הזה, הוא אוגר בתוכו. הדמיון זה מאגר מידע, מאגר זיכרון אדיר שיש לנו. והוא מציף את מה שלפני 30 שנה חיברתי, התחבר לי השיר הזה עם אותם רגשות שהיו לי, עכשיו שנשמע את השיר, התחבר לי אותו רגש, נכון? הדמיון הוא מדמה, הוא מקשר, מקשר דברים. אין פה איזה היגיון, אין פה, זה פשוט מקשר. יכול להיות גם דוגמאות פחות טובות. בסדר? לכן, אם למשל, אפשר גם לבנות, נגיד הפרסומות מאוד מאוד בונות על הדמיון. אם אני רוצה שכולם ירגישו איזו הרגשה מסוימת. נגיד אנחנו, יש חתונה והיא שמחה, היא שמחה מצד האמת, בסדר? אבל אנחנו מוסיפים שם כל מיני מוטיבים שיעזרו לשמוח, נכון? אז אנחנו שמים נגינה ושמים דברים נוספים, טוב, אולי זה פחות מבליט את זה, אבל אני אקח, נגיד אנחנו רוצים להכניס את עם ישראל עכשיו לא יודע מה, יש יום השואה, ורוצים שהמון המון אנשים כולם ייכנסו עכשיו לאווירה הזאת, נכון? אז יש כל מיני דברים שמרכיבים את היום הזה, יש, יש צפירה ויש כל מיני דברים שעושים ביום הזה. עכשיו, בצפירה, מה יש לכל האנשים בראש? שאחרי צפירה, עם איזה מנגינות מסוימות, כולם נכנסים לאווירה, נכון? זה לא דרך השכל. זה לא שהסברנו עכשיו מה הולך לקרות, תכין את עצמכם, תחשבו על זה. פשוט יצרנו את האווירה המתאימה, וממש ברגעים קצרים מאוד, כולם נכנסו לאווירה, נכון? זה, כל זה פה קורה בדמיון. יש לו כוח השפעה אדיר. טוב. לא דיברנו על החסרונות שלו, דיברנו רק על קצת יותר להכיר אותו. הרגש הוא בא אחרי. הדמיון, אמרנו, דמיון יש לבעלי חיים. הדמיון זה הדימוי, הכישורים, הזיכרון נמצא לא ברגש. הוא נמצא, מי שאלה? את? הזיכרון לא נמצא ברגש, הוא נמצא בדמיון, כך אומר הרמב״ם. הוא אוגר מידע, זה מידע, זה, אמרנו, זה מאוד מאוד קרוב לחושים. הרגש זה אחר כך מה שזה עושה לי, בסדר? נגיד, בוא, טוב שאת מחדדת את זה. אז נגיד, שמענו עכשיו את הצפירה הזאת, בסדר? ששמעתי את זה, הדמיון יצר לי יום השואה, בסדר? תמונה כזאת בראות של יום השואה, בסדר? כתוצאה מזה אני מרגיש הרגשות, בסדר? אבל זה קודם לזה, זה משהו מאוד מאוד בסיסי. טוב, עכשיו אנחנו רוצים קצת להתבונן קצת במגבלות שיש לו. אז הסוגיה שלנו פה היא עוסקת בדמיון הנפרז. אנחנו אמרנו שבמצב המתוקן הדמיון צריך להביא את הנתונים, ומי שידון בהם זה השכל, ויבחר האם, באיזה צורה נכון להגיב. האם להשאיר את התגובה האינסטינקטיבית שלנו, או שצריך לברר את הדברים, לשאול, אולי בכלל לא קלטתי נכון, אם קלטתי נכון אז איך צריך להגיב, נכון? אמרנו שזה חייב להיות דרך הדמיון, שזה מאוד מאוד מהיר. אז אם הדמיון הוא מופרז, מאוד מאוד חזק, מאוד, אז הדמיון מקבל המון המון חשיבות והמון משמעות בחיים שלנו. ואז יכול להיות לצאת מצב הפוך. לא שהדמיון והחושים מביאים את הנתונים אל השכל ולחשיבה ומפעילים את מערכת הערכים, אלא שהם יהיו השולטים. ואז הדמיון, הוא יקבע מיד את ההרגשות הנכונות. הוא יקבע גם את החשיבה. זה הרבה פעמים יהיה לא ניכר. ויכול להיות שאנחנו נוכל להגיד עכשיו לתת איזה הרצאות שכליות מאוד מנומקות, מאוד ארוכות. אבל אם המניע הוא יהיה הדמיון, אז בעצם יוצא שיש פה איזה מגדל גדול מאוד שבניתי, אבל כולו יושב על שיקול הדעת הדמיוני, שהוא בעצם לא שיקול דעת, הוא שיקול דמיוני, בסדר? שיקול של ילדים. זה הסכנה בדמיון הנפרז, שהאיזונים, היחסים בין השכל ומערכת הערכים שאותם אני רוצה, דרכם אני רוצה לחיות, לבין הדמיון הם מקבלים איזה, הם עושים איזה היפוך. ואז את כל ההחלטות שלי אני מקבל כתוצאה מהדמיון. מה שיאפיין את השיטה הזאת, שהכל יהיה מאוד מאוד מהיר. בסדר? כלומר, אם אדם יודע להסביר את זה, זה עדיין לא ראיה לזה שזה מהשכל. כי אם הוא יהיה מאוד כנה, אז הוא יראה פתאום, רגע, מה שגרם לי זה בכלל, זה לא המחשבות, למרות שאני יכול להסביר את זה טוב מאוד, לי ולאחרים. לפעמים מאוד מאוד רוצה להסביר את זה כדי להסביר לעצמי, אבל מאיפה זה התחיל? המניע היה לא מהשכל. זה כשהדמיון נפרז, אז זה מאוד מאוד מסוכן. דוגמה, פרסומות זה מאוד מאוד יושב על הנקודה הזאת, נכון? זה לשכנע את האדם לא דרך השכל, אלא לשכנע אותו דרך הדמיון, ומתוך כך להציג את הרגשות, נכון? אני מדבר על הדמיון שלך. אתה אפילו לא יודע איך אני מושך אותך. כי אני עוקף את השכל. אני לא דן בשכל. ניתן דוגמה. בסדר? היום זה דבר שמאוד מאוד מקובל. יש מקצוע שנקרא יועצי תדמית. מאוד קשור לכל הנושא הזה, זה בעצם אני ייעץ לך איך ליצור את ה... בוא ניתן דוגמה. אתה עכשיו צריך להגיע ל... אתה צריך להיות, לא יודע, איש נדלן שמוכר דירות, בסדר? ואתה פוגש אנשים עכשיו כדי למכור להם דירה. אז אני יגרום לך, יעזור לך, ליצור את הפוזה המתאימה כדי לתת להם את ההחלטה שהם קונים אצלך דירה. זה לא יהיה דווקא ענייני. זה אני אגיד לך איזה מילים להגיד, באיזה טון, מה אתה מחלק להם קודם. כלומר, אני אספר לך את הסוד של איך אתה נוגע עכשיו בדמיון שלהם, ואתה שובה אותם שיחליטו שהם קונים אצלך דירה. המצב המתוקן מהו? שיש אדם שהוא מבין בשוק מאוד טוב, הוא יודע להגיד איפה זול, איפה יקר ומה משתלם, והוא יודע להגיד בכל דירה מה היתרונות והחסרונות שלה. זה דיון ענייני, נכון? זה דיון ענייני, ככה זה האמת. אבל יועץ תדמית, הוא אומר, תשמע, אני עוקף את הנושא הזה, עזוב. אתה אולי גם לא צריך להבין בזה שום דבר. אני רק אגיד לך באיזה צורה צריכים לעשות את הדברים, כדי שתקבל את ההחלטה. ויכול להיות שאתה צריך, אתה תוכל להביא הרבה יותר אנשים, הרבה יותר אנשים יקנו לך דירה. נכון? זה מדהים הדבר הזה, זה תרמית כזאת. בעצם עובדים עלינו, נכון? הוא מייצר הרגשה, הוא מייצר לי הרגשה של ביטחון שהכל פה, העסקה היא טובה. יכול להיות שהעסקה היא גרועה מאוד, כי הוא לא מבין בזה שום דבר. יכול להיות אדם אחר, שהוא יודע להגיד בשכל שהעסקה היא מצוינת, אבל הוא מייבש. אתה יצאת ממנו איזו אכזבה, אתה אפילו לא יודע להגיד מה זה. לא נראה. למה לא נראה? אבל הוא מאוד שכנע. לא יודע, משהו פה לא... נכון? אז יועץ תדמית זה אחד כזה, והיום זה מאוד מאוד מתחזק, כן? בטח בפוליטיקה, נכון? תן לך ישב את ה... איך נגרום לכל האנשים להבין, להשתכנע שאתה שר בריאות טוב. איך? אנחנו לא נביא את כל העבר שלך, ואת הידע שלך, ואת המקצועיות שלך. אני אתן את ההרגשה הזאת. כי אנחנו רוצים לדבר על התחושות. דמיון זה התחושות. זה לא ה... מה? מה, את שואלת הלכתית? זה סוגיות, צריך להיכנס מה בדיוק, מה לא, זה... אבל בכל מקרה צריכים ל... זה פועל על כל פרסומת, אסור לעשות פרסומת? זו אותו שאלה בעצם, נכון? אתה עושה פרסומות, אסור. טוב, יש לזה כל מיני הגדרות. אבל ודאי שזה ככה, בסדר? אתם מבינים את זה נקודה? אני לא רוצה... אם אני רוצה שכנע, אני לא רוצה לעבור דרך השכל שלך, אני ישר אל התחושות שלך, ואתה בסוף הפגישה, אתה תרגיש מאוד מאוד טוב שאתה רוצה את זה, למרות ששום דבר אמיתי לא קרה פה. מה?
אין
פעמים
שכאילו
התחושות
הן
מידי
הכוח המניע.
לא, יכול להיות לפעמים, אבל התחושות האלה צריכים אחרי זה להתברר בשכל. בסדר? מגיעות תחושות. לפעמים אינטואיציות וזה, ואחר כך השכל יבוא יבקר אותם התחושות האמיתיות, או בגלל הקוס קפה הטעים שהיה לפני הפגישה, בסדר? או בגלל החיוכים שלו כל הזמן, בסדר? בקיצור, הם צריכות בדיקה, אנחנו לא מזלזלים בתחושות. אבל אם הם, הדמיון הוא מאוד מופרז, וכשיש ניסיון כל הזמן להפעיל את זה, אז זה מאוד מסוכן, נכון? זה לא נותן לנו לחשוב אחר כך. טוב, אז כן. נכון. פעם שעברה דיברנו על היתרון שלו ועל המתנה שיש לו. עכשיו אני מדבר על הזהירות ממנו. בסדר? הוא מתנה... שמה? לא, אני נחזור את זה רק קצת. אי אפשר להתנהל בלי דמיון. זאת אומרת, לכאורה, אין מצב כזה, בסדר? בלי דמיון זה אומר שהכל רק נגיד דרך השכל. המציאות היא מאוד איטית, היא לא זזה, אתה... לא יכול להיות. אתה מקבל החלטות כל שנייה מלא מההחלטות. חייב להיות לנוע מהר, ולכן מונח בנו הדמיון. אבל אם הדמיון הוא מופרז, אם אני כל הזמן מחזק את הצד הדמיוני, ואני מחליט כל מיני החלטות של דמיון, אז מה שנהיה דומיננטי אצלי באישיות, זה הדמיון. ואם אני מחליט ממנו, והשכל מקבל איזה תפקיד מאוד מאוד חלש פה, אורח, הוא זר, הוא לא דומיננטי בהחלטות שלי, שההחלטות שלי, בשיקול הדעת, בחיים שלי, בסדר? זה הבעיה. כלומר, אם רק עובר דרך הדמיון בסדר גמור, אבל אם הדמיון הוא מאוד מופרז, והוא נהיה הכוח השליט שלי, אני הכל רק באינסטינקטים, אז אני מבין ששם באמת זה סיכון, נכון? כי אין פה מערכת בקרה, אין מי שבודק אותו, אין מי ש... בסדר? אז לא כל שנייה לבדוק קשה, לפעמים קצת אחרי, נכון? גם סוף היום אני יכול ככה לחשוב על ההתנהלות שלי, זה בסדר גמור. אבל אם אני, הדמיון נהיה מאוד כוח חזק ואני ישב, אני בכלל לא חושב עליו אחרי זה, לא מנתח אותו. כי, וגם אם אני נתח אותו, אז בכלל זה לא יתחיל בכלל. זה דבר מסוכן, בסדר? כי אז שיקול הדעת שלי הוא רק דמיון.
אני יודעת, כאילו, עושה את זה בגדר המקדם ונותן את האפשרות להחליט
החלטות, האינסטינקט עובד גם בלי לשאול אותי, בסדר? הוא עובד. אמרנו, כשאני לומד, אני עכשיו מזין, בונה שם את המצפן הזה, את המצפון הזה, בצורה בריאה, ואז הוא יגיב בצורה בריאה לכל מיני דברים, בסדר? פשוט צריך לצרף את מערכת החשיבה שהיא תהיה משמעותית בחיים. לחשוב, גם לחשוב, בסדר? ואז המחשבה היא מדי פעם תיתן לדמיון לזרום, ומדי פעם תתערב לו, אבל תמיד יש איזה פיקוח על, בסדר? זה כמו אני אומר, הילדים בבית וההורים, קרצר להיות. ילד, שיקול דעת שלו, מאוד מאוד, מאוד, מאוד קטן, בסדר? הוא לא צריך יותר מזה, זהו. נכון? זה שיקול דעת של הורים, מעבר לזה, שעושים חשיבה. בסדר? לפעמים נותנים לו לזרום, ולפעמים מתערבים, לפעמים מהירים. נכון? אז אם אין את השיקול דעת הזה, אז אנחנו, אז אדם חי כמו ילד. בסדר? טוב. אז בדף השני, אני רוצה ככה, בוא נראה. יש באדם, נדבר הצד הגופני ואחרי זה הצד הנפשי. בצד הגופני של האדם, אנחנו יודעים, ככה גמרא אומרת, ככה גם המדענים אומרים, שבאמת יש חיידקים, לא רק קורונות, שמסתובבים סביבנו, המון המון חיידקים והמון המון וירוסים, נגיפים כאלה, ואולי הזכרנו את זה פעם, ולמה אני בריא, ואתם בריאים, ברוך השם, בגלל שיש בתוכי מערכת בריאה שכל הזמן יודעת להתמודד ולהילחם עם כל הנגיפים והחיידקים האלה. בסדר? ככה אנחנו מכירים בגוף, ברפואה. בסדר? זאת אומרת, אדם בריא זה לא אדם שלא הגיעו אליו הנגיפים, כי הם מסביב לכולם, אלא זה אדם שידע להחזיר בריאות, מערכת חיסונית, בריאה, כדי להתמודד עם כל המציאות, ולכן הוא בריא. בסדר? ככה הקדוש ברוך הוא יצר את זה, ולכן המלחמה הזאת היא מייצרת אצלנו עוד יותר בריאות כל הזמן. אז אם אדם יהיה בריא, אז הוא יוכל כל הזמן להילחם ולהתמודד ועוד פעם, וזה גם טבעי, בסדר? אנחנו לא עושים משהו בשביל זה. אם הוא יוכל הרבה דברים לא בריאים, ולאט לאט הגוף שלו יחלש, אז מהר מהר הם יתקפו אותו. בסדר? טוב, אותו דבר ככה גם במציאות הנפשית. תראו בעמוד, בשורה הרביעית שם. המזיקים הרוחניים, יש לכם את זה? בסדר? המזיקים הרוחניים, הנפשיים, בסדר? עומדים וקיימים כל הזמן, כמו שאמרנו בפיזים. אם משבש אדם את צורת חייו הרצויה, הישראלית, האמונית, אם סוטהו מדרך הישר, היושר והאמת, מתעלם מהחוכמה העליונה המתאימה והדרושה לו לתקינות בריאותו, ולסדרי חייו ונפשו הקדושה, בסדר? אם אדם לא חי בצורה ישרה, בצורה מוסרית, בצורה מתוקנת, אז זה כמו אדם שהמערכת שלו קורסת. ממילא החיידקים, הנגיפים תוקפים אותו. אז גם כאן הוא נפגע על ידי מזיקים נפשיים. הוא נפגע על ידי כל אותם מלאכי חבלה משבשים לגמרי את בריאותו הנפשית. מחלישים, מעבירים אותו על דעתו. זה תוקף את הנפש, את הדעת. תכף נדבר דוגמה. ואם הוא נוהג בדרך התורה והשכל הישר, הוא ממלא נפשו במוסר, באמונה, אווירת שמיים, מתחסן את נפשו. מתחזק את בריאותו, מגינה עליו בני חדירת גורמי חוץ מזיקים. כל אותם מזיקים הקיים במציאות כולה, אינם פועלים עליו, אינם מחלישים אותו. למה? כי הוא מחזיר בריאות אל מול זה, הוא יודע להילחם מולם. טבעו הבריא עומד על הגנת קיומו ואינו מאפשר שום תפיסת מקום לכל דבר חיצוני וזר. כך היא תכונת החיים להתגבר ולדחות את המחלה והשיבוש. מה זה המזיקים הנפשיים האלה? למשל, אדם כזה שהוא לא חי בצורה ישרה, בצורה בריאה, הוא יהיה מאוד תקוף, נתקף כל הזמן בפחדים, בלחצים ובעצבונות, בעצב. זה קשור לזה שהמערכת לא מגיבה נכון למציאות, אז הכל פתאום המציאות היא מאוד מאוד מפחידה, מאוד מלחיצה, מאוד... תהליכים אלו תהליכי הטבע עצמו, הם אמיתה צורתו וסדרי מהלכיו. לא הכל מכירים מציאות זו, לא הכל שמים הלב ומבינים את סדר ההשתלשלות החולשה הנפשית הנמשכת מהליכה נגד טבע החיים. אמיתתם ויושם, מתוך שאינם מכירים, הולכים ומסתבכים הם יותר בסבך הבעיות הנפשיות. נוצרים הרבה יותר בעיות נפשיות. ונפשם מתמלאת חרדות ודאגות, מחזות אימה וסיוטי נפש המייסרים ומהמענים. מחוסר הבנה למקור, אז מה המקור לחולשה הנפשית? זה לא הדברים באמת, אלא זה אני, נכון? זה כמו שאמרנו בגוף, שאין מערכת בריאה, אז הנגיפים תוקפים. גם כאן שאין מערכת מוסרית, ישרה, בריאה בנפש של האדם, אז הוא נתקף כל הזמן. אמרנו, בפחדים וחוסר הבנה למקור החולשה הנפשית, מתייחסים הם לפחדים אלה כדברים ממשיים שיש להתחשב בהם בשיקול הדעת ובאופן הנהגת החיים והכרעת המעשים. הנפש החלשה והחולה הופכת להיות הכוח המוביל בסדר החיים מעשיים. כמה נורא הדבר. הפחדים האלה בסוף הם מאמינים. אז מה קרה פה? קודם כל יש איזה נפש שהיא לא מתנהלת בצורה בריאה, בצורה ישרה. כתוצאה מזה היא מותקפת בנגיפים, חיידקים, פחדים, לחצים, בסדר? עצב. ואז היא מאמינה שבאמת היא משוכנעת שזה ככה. במקום לתלות את זה שהבעיה היא בחולשה של הנפש, ומילא הבריאות היא תהיה בזה שהוא חוזר לחיות הנפש בצורה ישרה, בצורה בריאה, במקום זה, שזה הפתרון האמיתי, הוא מאמין בפחד מצד עצמו ובלחץ, וזו המציאות, והופך את התחושות האלה שהן מאוד מאוד חזקות למציאות, ומשוכנע בזה שזה האמת. אז מה עושים? איך מתמודדים עם הדבר הזה? אז אולי עוד חצי משפט הזה, תראו. על כן ראוי לאדם להיות משתדל שייכנס ציור המציאות בנפשו באופן היותר מסכים אל האמת, כפי שאפשר לו. שבזה לא יהיה מקום לכוחות השכליים המתאים וכוחות הדמיונים להטביע עליו פעולתן. נפש בריאה מחוסנת יעמוד מולם. אחת ממחלות הנפש היותר קשות היא הדמיון הנפרז. בהתפשטותו חובק וממלכד את כל החיים, את כל חוכמת האדם, כישרונותיו, מרצו, יוזמותיו המעשיות. הכל הופך להיות שרת של הכוח היותר נמוך שבכוחות הנפש. הנפש מופרעת מסדרה הטבעי והישר. כשהדמיון הנפרד הזה הוא מאוד מאוד מתפשט, מאוד דומיננטי בחיים שלי, אז הוא לוקח את כל השכל, החוכמה של האדם, את כל הכישרונות, את כל המרץ, את כל האנרגיות, להיות תף פי שלו. זה מדהים, הוא לקח את כל, את כל הכלים הכי כבדים שיש לאדם, את כל המצוות הכי גדולות, והוא עכשיו, כולם עובדים אצלו, אצל הדמיון. וכשהוא למשל יאבחן שעכשיו יש פחד, אז כל הכוחות האלה יהיו רק סביב הנקודה הזאת. לכן זה מאוד מאוד מסוכן. האדם מרגיש שזה הדעת שלו, הוא מרגיש שזה החשיבה, הוא ברור לו שזה האמת. אבל בעצם זה לא האמת, זה בדמיון, זה רק התחושות האלה. אז איך ניצלים מזה? כן. את אומרת מה, יש פחד מצד האמת, נכון? טוב, הבנתי, כן. פחד, זאת אומרת, מציאות מסוכנת זה דבר שהוא קיים. וגם צריך להיזהר ממנו, אבל צריכה להיות זהירות. אם אדם נכנס לפחד ומאבד את ההשתונות, זה גם לא עוזר לו להיזהר, נכון? זאת אומרת, הגיונית זה לא הגיונית, נכון? הוא צריך לאתר, צריך, עכשיו הוא נמצא חס ושלום, נגיד במלחמה, אז הוא יודע לקרוא את הסיכונים, הוא קורא, הוא לומד על זה, עכשיו הוא נהיה זהיר, נכון? זה בסדר גמור, זה מצוין. אבל הכל, מה שהתהליך שאנחנו רואים זה החשיבה מפקחת, יודעת להגיד, פה זה מסוכן, תלך עם כסדה, אל תגיע לשם, תלך רכב ממוגן, נכון? בסדר? או לא ככה. אבל... אז גם אותו, אתה צריך לתרגם אותו. מה הנפח שלו? והוא צריך לבוא לשולחן הדיונים של השכל. לפעמים זה טוב לעשות זה עם מישהו אחר, כי אצלו זה שכל שלו, יותר אובייקטיבי, יותר נקי. אבל טוב אחר כך לעשות שבאמת אצלי יש שתי צדדים כאלה. מה הפחד? להרגיש אותו, להביא אותו על השולחן, ואז השכל דן בו. מה נכון מתוך החשש הזה? בסדר? זה דוגמאות טובות, שאתם אומרים. בסדר? נכון? אני לא יודע מה זה. זה משהו מאוד רציני, משהו מאוד גדול. נכון? ואז אני הופך את הפחד הזה לדיון שכלי, נכון? שואל את השאלות, מצוין. אז אחרי זה אני מנסה לענות על זה. רגע, אבל תראה, ברוך השם, רוב האנשים הבריאים, ברוך השם, מתחתנים, הכל מצוין, בסדר גמור. יש אחר כך גם התמודדויות, וגם לפני זה בסדר גמור, אבל, נכון? אבל אז השיח הוא שיח הגיוני. כלומר, מתחיל איזה חשש, מובן, הגיוני, כמו שאמרת, בסדר? אחר כך מתחיל דיון, דיון שכלי. בסדר? אחרי זה מתחיל דיון שכלי. אז זה בסדר גמור. אבל אם הפחד הוא משביט אותי, הוא לא נותן לי בכלל לחשוב. אני לא מסוגל לחשוב, וכל מחשבה שיש, אני בכלל דוחה אותה, ואני מת מפחד, אני כבר משותק, לא עושה עם שום דבר. אז זה ודאי שזה דמיון ששולט. זה דמיון שהשתלט על המציאות. בסדר, זה מובן? טוב, אז זה בדיוק מה שרוצים להגיד עכשיו. אז כיצד ינצל מהדמיון הזה? נגידו, הדוגמה של הפחד, בסדר? אחרי זה נראה עוד... זה לא רק דף פחד. פחד כדוגמה, זה הסוגיה שלנו פה, אבל זה דוגמה מאוד שכיחה. כן, וטוב שהרחבתם את זה שפחד זה לא רק אצל מביטחון, זה נכון. טוב, אז כיצד ינצל אדם מן הדמיון? טוב, הנה הגנות שישתמש בהם האדם ינצל מהחושך, שעל ידו יוכלו ציורי המציאות להיכנס בנפשו בשיבוש, ומהם תוצאות להמון דמיונות רעים, מזיקים ומפסידים, עד שלפעמים יגרמו גם כן פחד, בעלה וזקות בגוף ונפש. עד כדי כך שזה מזיק לאדם בנפש, בגוף, יש כל מיני מחלות כאלה. כי גם הפחד הוא המון דמיונות המתפרצות על הדעת. והדעת היא לא חזקה דייה לתת להם את היחס הנכון, הראוי להם. כן? ומחולשתה, היא מתחשבת בהם, פועלת על פיהם. בסדר, אז מגיע הפחד, מגיע לדעת, והוא שולט בדעת, במקום שהדעת תיתן לו את הפרופורציות, ותדון בו, ותרגיע אותו. בדרך כלל הפחד יושב על איזו נקודה מסוימת אמיתית. אבל אז הוא מאוד מאוד מנפח אותה. אם לא היה נקודה אמיתית, אז כנראה זה קצת יותר עזוי. אבל יש נקודה אמיתית, שעליה הוא נשען מאוד וככה משוכנע בזה, ואז הדמיון מרחיב את זה מאוד. הנה הגנה טבעית, אז מה הפתרונות שהרב מציע כאן? יש הגנה טבעית והגנה מלאכותית. מה זה הגנה מלאכותית? הגנה מלאכותית נגד החושך של דעות רעות בנוגע למוסריות. מה הפתרון? חוכמה היקשית הבנויה מהרכבת הקדמות עיוניות. כלומר, ברורים שכליים בדרך ההיגיון והסברה. שהם אמנם אין בידם למחות כליל כל רעיון מזיק ומארס אישיות השלום הנפשי או שיות השלום, אבל מועיל על כל פנים שלא יזיק דעת רע בפועל, כי על כל פנים ברור דברים של החלשת הכוח המתי הושג לעולם על פי הקשה היגיון ישר. טוב, אז פתרון ראשון שהרב מציע לנו, פשוט להוסיף את השכל. שידון והחלטות יהיו כמה שיותר על פי שכל, אפשר לפעמים לעזר במישהו אחר, כי אז זה ודאי השכל, כי אם זה אצלי לפעמים זה מתבלבל, מישהו אחר, ולעשות, כשאדם עושה החלטות נכונות שכליות, כל שהוא עושה אותם יותר בנפש, לאט לאט הכוח הדומיננטי אצלו יותר בחיים יהיה יותר השכל. זה לא שהדמיון לא יעלה דברים, הוא יעלה, אבל תמיד תהיה לו יכולת התמודדות, יכולת התבררות למה נכון מתוך הדמיון ומה לא נכון. זה גם קשור לזה, וגם קשור לגברים ונשים, אבל העיקרון הזה הוא נכון אצל כולם.
בסדר?
שצריך להיות ברור שכלי. אם ניגע לדוגמה, אני חושב שהעליתם קודם, דמיון, פחדים כאלה מחתונה, מדברים אחרים, אז כן, זה צריך לעבור, וצריך להתלבן גם בצורה השכלית. אם אני לא, זה לא נכנס גם לשיקולים, למערכת השכלית, אז אני שבוי, תקוע באיזה הרגשה כזאת, וזהו, אין לי לאן לזוז איתה. מרגיע אותה קצת לפעמים פה או שם, מנסה להשכיח אותה. הדיון השכלי הוא פותח אותה, מברר אותה, מה נכון, מה לא נכון, בסדר? זה לא קשור, זה כל בן אדם ככה. יש כל בן אדם, באיזונים שלו, בשני הדברים, זה לפי המתנות שהוא קיבל מהקדוש ברוך הוא, בסדר גמור, אבל בעיקרון הזה כולם שייכים, בסדר, מובן? לא? טוב, אז אנחנו אמרנו פתרון אחד, נגיד קצת גם ביחס למה שאת אומרת, אני אמרתי שני דברים, אמרתי קודם כל, לפעמים דיון שכלי עוזר. אני אומר עוד יותר מזה, אמרנו, שככל שבנפש בן אדם יעשה יותר הכרעות שכליות נכונות, אז הנפש היא תהיה יותר אחת כזאת שהשכל יותר דומיננטי שם, בסדר? אם כל ההחלטות שלי עם הדמיון, אז בעצם הוא מקבל את העוצמה בנפש. אז באמת השכל בכלל לא מדגדג אותו. אבל ככל שיהיו יותר הכרעות על פי שכל, אז בן אדם יודע להגיד לעצמו, נכון, אני עכשיו בדמיון, אני במצב רוח הזה, בסדר גמור, מחר אני חושב על זה. בסדר? זה דבר אחד. אבל הרב רוצה להציע פה עוד דבר. תראו, חדיין אין בזה, אני קצת למטה מאמצע עמוד, חדיין אין בזה את הוודאות והבריאות הנפשית השלמה, ביחס לאמונה וליראת שמיים, עד שדעות רעות לא ימצאו כלל בלב ומוח. עדיין, כל מיני דעות רעות כן נמצאים אצלי, גם במוח, גם בלב. פשוט אני יודע להילחם בהם, בסדר? אבל עדיין הם כל הזמן מציפים אותי. כדי שהם גם לא יגיעו בצורה עוצמתית, הדמיון הזה בלב ובמוח לא יגיע בצורה עוצמתית וככה ייצור את הפחד, את הלחץ, לזה נדרשת ההגנה הטבעית. בכל זה הגנה מלאכותית, קצת יותר חיצונית, עכשיו הגנה טבעית. מה זה הגנה טבעית? חום הלב בלבת אש יראת אלוקים ואמונה תמימה, תאורה. ללכת עם איזה תמימות. כשאדם בונה בתוכו איזה תמימות ואמונה וישרות, אז זה הגנה טבעית. הוא יותר, הוא פחות מועד בכלל לפחדים. כמו שהסברנו בתחילת הזה, נכון? שכשאדם מערכת הבריאותית שלו היא לא מספיק בריאה, אז כל דבר קטן מחליא אותו. בסדר? אותו דבר גם כאן. כשהמערכת הנפשית שלו לא מספיק ישרה, אז כל דבר קטן באמת מטלטל אותו. אבל כשהמערכת הזאת היא של חום הלב, שיראת אלוקים, של אמונה, תמימה, תאורה, של מוסר, של יושר, רק חיוניות מלאה תמימות ואהבה בוערת יכולה למחוק מן הלב כל צל ציורה. זה יותר עמוק, כי זה מוחק גם את הציורים הרעים, את המחשבות המשובשות. יכול שזה יעלה לו ממש בקטנה, אבל זה בכלל לא יזעזע אותו. מלחסן את הנפש בחוסן אדיר אל מול כל מזיקי הנפש בהשפעתם הרע. זאת אומרת, אז הפתרון הזה נקרא לא מלאכותי, לא רק לשכנע עכשיו בשכל, אלא כשהנפש תהיה בריאה, אז מלכתחילה היא יותר מוגנת. בסדר? כי יודעת להעמיד עמדה בריאה אל מול כל הפחד הזה. עמדה אמונית, עמדה של יושר. מה? פתרון השני הוא יותר ארוך טווח. כשאדם מתמלא, כמו שבגוף אמרנו, כשאדם עושה דברים בריאים, אוכל דברים בריאים ושומר, אז המערכת שלו בריאה והיא יודעת יותר להגיב באופן אוטומטי, נכון? אז גם כאן, כל שהאדם חי עם הנפש בצורה יותר ישרה, בסדר? ומוסרית ואמונית, זה מה שבאמת מתאים לנפש. אז הנפש יותר חסונה, יש לה מערכת חיסונית יותר בריאה. ומילא כל הדברים האלה מקבלים את הפרופורציה הנכונה, בסדר? הוא לא פתאום נהיה משותק מכל איזה נקודה, או פתאום נהיה משהו כזה קטן קרה, או פתאום עכשיו בדיכאון שלושה חודשים. מה קרה? זה בלי לשפוט אף אחד, בלי לדון, צריך לשלום, אנחנו לא... זה לא ביקורת על אף אחד, זה מסכנים, מי שזה ככה, באמת זה חיים מאוד מאוד לא פשוטים. בסדר? אבל כשהמערכת היא בריאה, אז הכל מקבל איזה פרופורציה, איזה יחס אחר, איזה איזון אחר, אבל זה הגנה טבעית. כי זה כבר לא נותן לדברים לפרוץ. בהתחלה הגנה מלאכותית זה כבר פורץ, ואז אני עכשיו צריך להילחם איתו. בסדר? פה זה... זה באופן כללי. יכול להיות גם בתחומים מסוימים. דיברנו נגיד מקודם על חששות חתונה, אז גם לפעמים סביב את הנושא מסוים, לאט לאט נותנים את הביטחון בנושא הזה. מדברים עליו, חושבים עליו, דנים בו, ורואים לאט לאט, ואז נוצרת איזו בריאות יותר. חששות קצת זה תמיד בסדר, זה דבר נורמלי, זה בסדר. השאלה שלנו זה האם החששות שיוצרים מאדם איזה שיתוק כזה, איזה משהו מאבד השתונות, או שזה חששות שאיתם חיים וזה בסדר גמור. בסדר, זה הנקודה פה, בסדר? לכן הדמיון הנפרז הוא מאוד מאוד מסוכן, כי הוא בעצם מטלטל את כל הנפש. הוא בעצם יוצר מצב כזה שהמציאות שולטת בך, נכון? אין לך איך, אתה לא מעמיד עמדה מול המציאות. אתה כל דבר סובל מהפחד, מהלחץ, כל נקודה מסוימת היא פשוט גומרת אותך. בסדר? זה מובן? כן.
ובעצם גם היום
נכון, ככה אומרים אבל, נכון? נכון אומרים שיש הרבה חרדות, יותר, ויש יותר מטפלים ויותר הדברים האלה, שזה מאוד קשור לבריאות שמדברים עליה ולתרבות שמייצרת דברים הפוכים, בסדר? היא גם מעצימה מאוד מאוד את הדמיון, נכון? כל המערכת של הסרטים וכל הזמן הדמיון מאוד מאוד ריגושים שיוצרים, בסדר? וגם היא מכניסה לנו הרבה דברים לא בריאים, אז ממילא אין מערכת עמידה, בריאה, ישרה אל מול כל המציאות. נכון? לכן נוצרים כל מיני דברים כאלה. לא על אף אחד, בסדר? זה סבל גדול, אבל... זאת אומרת, מה שהנושא אנחנו מדברים עליו עכשיו, זה לא איזה משהו נקודתי, זה איך לייצר נפש בריאה, מתוקנת, ישרה. כמו שבגוף, נכון? יש שם תרבות של ג'וגינג וזה, יש מודעות ככה יותר גדולה היום. ברוך השם, בסדר, אנשים עושים התעמלות ובסדר, לא יודע, גם אוכל בריא, לא יודע אם זה מתקדם, נראה לי, אני חושב, אני לא כאן דקי בעניינים, זה מצוין, זה טוב. אז אותו דבר גם כן בנפש, בסדר, צריך... כן. מה זאת אומרת? תני לי מעמד, מה זה להדריך את הדמיון? יש היום הרבה 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 חוכמות שעוסקות בנושא הזה בצורה הכי פשוטה, זה קודם כל להדריך אותו עם השכל, נכון? להדריך אותו עם השכל, זה כוח שנמצא בתוכנו. אם זה לא עוזר, אז צריך לעזר גם בדברים נוספים. זה לא סותר, אפשר לעזר גם בדברים נוספים, אבל במצב הראשוני זה קודם כל להדריך אותו בשכל. ואני חושב בוא ניקח נגיד ילד קטן, אם מחנכים ילד קטן שלא כל דבר שהוא כבר מרגיש, אז ישר הולכים עם הדמיון הזה וההרגשות האלה, אלא הוא יודע להגיד שההורים יודעים להעמיד עמדה ולהוציא אותו מהטעות, אז לאט לאט הילד מתחנך שיש את מה שאני מרגיש, מה שאני מדמיין, ויש עוד עמדה, ולאט לאט הוא ימצא אותו בתוכו, בסדר? אם מעולם לא סידרו לו את זה, מעולם לא ידריכו אותו בנקודה הזאת, אז הוא שבוי, תקוע בזה גם כשהוא יותר מבוגר, בסדר? אבל המטרה היא באמת בסוף שיש... אמרנו שהדמיון זה הכוח הבסיסי, ועל גביו מגיע הכוח השכלי שהוא הבוחן. הוא מלמעלה, הוא יודע להגיד מה נכון, מה לא נכון, הגזמת, לא הגזמת. בסדר? וזה שכבה אחת. ושכבה יותר עמוקה שאמרנו, זה באמת לייצר מערכת נפשית ישרה, בריאה, מוסרית, אמונית, שזה הגנה טבעית יותר אל מול כל ה... הרגש זה מיד בא אחרי, בסדר? יכול להיות שהדמיון זה הקליטה שלי את הדברים, בסדר? אבל בגלל שזה מאוד בסיסי, מאוד חושים, זה יכול להיות שישר הרגש האינסטינקטיבי עולה ישר מהדמיון, בסדר? רק תוצאה מהדמיון. אבל אם אחר כך פתאום אני מתחיל לפרק את הדברים, אומרת, שמע, בסדר, הוא בכלל לא התכוון לזה. הוא אמר דברים אחרים, בסדר? בעצם הרגש הזה נעקר מעיקרון, נכון? כי קלטת משהו מסוים, בעקבות זאת פרשנת ככה והרגשת ככה, אבל פתאום זה לא היה.
אז איך אני יכולה להיות נאמרה הרגש שלי? כאילו, אני
תמיד עברת
את הדמיון.
נכון, אחרי זה שכת, שמברר.
לא, אבל אני מדברת על הרגש. שכת זה משהו אחד, ואני אומרת, כשאני מרגישה משהו, אז איך אני יכולה להיות נאמרה הרגש שאני מרגישה
אלי? אבל השאלה, אם הרגש הזה הוא נובע מהדמיון, זאת אומרת, הוא נובע מאיך שקלטתי את המציאות, נכון? כל אחד יכול להעיד שקורה לו, לפעמים שהוא קרא לה איזה מציאות והרגשות היו מאוד מאוד קשים, ופתאום התברר לו, אחרי איזה יומיים, שהמציאות מלכתחילה הייתה אחרת, לא קלטתי אותה נכון בדמיון, ומלא כל הרגשות היו לא רלוונטיים, נכון? נכון? יש מציאות כאלה בחיים? יש? אין? יש כאלה מציאות. זה מציאות שמראים לנו, שבעצם, שאנחנו לקחים את הדמיון ברבון מוגבל, אנחנו רוצים לבקר אותו. לפעמים צודק. מה? אני אומר ככה, הדמיון זה התמונה, הרגש הוא מיד כתוצאה מהתמונה הזאת, נכון? קלטתי משהו מזה, אני רואה חשלום, אחד מרביץ השני בזה, ישר אני מרגיש משהו, נכון? קלטתי משהו בדמיון, בסדר? וכתוצאה מזה, אני הרגשתי, נכון? אם זה שני יהודים, יכול להיות שאני מרגיש משהו מסוים. אם זה מחבל, שעכשיו מישהו עולה עליו להרוג אותו, אז אני ארגיש הרגשה אחרת, נכון? אני פוגש את המציאות, ישר עושה לי איזה משהו. אחרי זה אני שומע, רגע, אתה יודע מה היה פה? המחבל הזה ניסה לדקור פה כמה אנשים. ואז הגיע איזה מישהו, איזה אזרח, והשתלט עליו, נכון? אז פתאום כל המציאות מתבררת אחרת, נכון? אז פתאום תרגמתי את זה בדמיון, משהו מסוים, וזה התניע לי רגש מסוים. אחרי זה, אחרי הבירור, השכל פתאום מייצר תמונה אחרת. זה גם הרגשות, הם אחרים. בהתחלה הרגש היה מאוד מביל וכואב, מה זה ככה? יהודים. ופתאום אחר כך, הרגע שהוא משמח, כן, ברוך השם, שיש כאלה שיודעים לתפוס מחבלים. מובן מה שאנחנו רואים? כן. כן.
מה עובר הדמיון כאילו בעצם כל
דבר,
לצחק
לחשוב כאילו לסכל, שני דברים, שני דברים. קודם כל, אי אפשר בלי דמיון, אי אפשר רק עם החיים, אין דבר כזה. כמו, אם היה לנו רק שכל, לא היינו זזים, לא היינו מגיבים על כל דבר. התגובות הן אינסטינקטיבית, כל שנייה מישהו אומרת לך משהו, את רואה פתאום, אתה נתקע בשולחן, אלף דברים, נכון? אי אפשר כל דבר יעבור דרך השכל, זה לא... אי אפשר לחיות בצורה כזאת. זה דבר ראשון. נתון... דבר שני, השכל אמרנו לצרף את החשיבה לחיים. זאת אומרת, לא כל רגע אתה חושב, אבל אתה פעם בכמה זמן, לפעמים סוף יום, לפעמים זה, אתה מלווה חשיבה ומנתח את מה שהיה. זה נכון, זה לא נכון, לפעמים הרבה פעמים זה נכון, אז אתה משאיר את זה. אם זה לא נכון, פעם בה אני צריך לדייק את זה יותר, בסדר? זה ליווי. החושים והדמיון הם החיים הפשוטים שקורים, ואני רוצה לצרף לזה מערכת שחושבת, שיודעת לנתח, יודעת לעבוד עם עצמה. בסדר? טוב, אנחנו צריכים לעצור פה.